חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אז אלי כהן, שר החוץ שלכם, נזכר שכבר עבר שבוע בלי שהוא חולל נזק כלשהו ליחסי ישראל עם מדינה כלשהי. אז הוא הורה למשרד החוץ להעביר מחאה רשמית לגרמניה על כי שגרירה בארץ, שטפן זייברט, העז להגיע לדיון בבגץ בשבוע שעבר, ואף ישב שם איזה חצי שעה וצפה בדיון. השוטר הטוב שלי הוא לתגובתה של ממשלת גרמניה בזו הלשון. התבוננות בהתפתחויות פוליטיות חשובות, גם מקומיות, במדינות המערכות בהתאמה, היא אחריות מרכזית של דיפלומטים. ביקור בדיון פומבי בבית המשפט העליון של מדינה שותפה, כמו ביקורו של השגריר זייברט, הוא דוגמה מצוינת לנוהג מקובל זה. תראו, בגדול אני נגד גרמנים, בכל תחום שהוא, מאז שקרה מה שקרה, אבל במקרה הזה הם צודקים. מה גם שמה שעולה מתנהגותה של ממשלת ישראל המחורפנת, זה דבר פשוט. לבוא לבקר בדיון של בית המשפט העליון שמשודר בשידור חי בטלוויזיה, לא. למכור צוללות תקיפה אסטרטגיות למדינה הערבית הגדולה והחזקה במזרח התיכון, כן. למה? כי יש סוד גדול. מה הסוד הגדול? שהמדינה הזו נחטפה על ידי חבורה מטורללת, משיחית, קיצונית ובחלקה גם לא ציונית. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כידוע, וסיה אל שרמוטה גרה בשכונת תל אל סולטן. יום אחד באו אליה שני קליינטים. שאלה אותם, אתם יהודים? אמרה, חס וחלילה. אמרו לה, חס וחלילה, אין יהודים בעולם כלל. אנחנו פלסטינים מהצבא של מונקז איבן נון. בא הקפטן מהמחברת לחפש אותם, החביא אותם עד שהלך הקפטן, ואז הורידה אותם בחבל מן אל שובק. אמרו לה, כשנבוא, תשימי ססל בחלון, ססל אחמר, יעני אדום. ואז איבן נון חירב את העיר, והוסיע אל שרמוטה, התאסלמה והתחתנה איתו, ונולדו מהם שמונה נביאים, אפילו ירמיהו. ועל סמך הסיפור היפה הזה, הכריזה אונסקו על יריחו כאתר מורשת פלסטיני. הם לא עם, מעולם לא היו, אין להם מדינה, מעולם לא הייתה, לא שפה ייחודית ולא דת ייחודית, אבל האנטישמים של אונסקו והמנכלית שלהם, אודרי אזולאי, מכירים בהם ומנסים להמציא להם לפחות היסטוריה, ומנחסים אליהם את הר הבית, מערת המכפלה, קבר אחר, ועכשיו גם את יריחו. בזה אין חדש, גם לא שיהודים עוזרים להם, אבל נציגי ישראל השתתפו בוועידת אונסקו שקיבלה את ההחלטה הזאת בסעודיה, למרות שישראל פרשה מהארגון כבר לפני 6 שנים, אז מה עשו שם ישראלים? לטענתם הם נאבקו למנוע את ההחלטה. קשקוש, היה ברור מראש שהארגון האנטישמי הזה ישמח למחוק עוד פרק מההיסטוריה של העם היהודי בארץ ישראל ולהחליף אותה בהיסטוריה מומצאת של הערבים. צריך להחרים את הארגון וכל שלוחותיו ולא להשתתף בשום הצגה שלהם. השתתפות בשקר הזה מקנה לו אמינות.
עכשיו ב-103 FM חמש בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
עכשיו אתה מבין למה
רציתי להיות
השוטר הרע.
לקח לי זמן. איך אומרים רחב בערבית?
רחב זה וסע, רחבה זה וסע.
וסע על שרמוטה, לא הרגת. אפילו אפשר להגיד שקיללת, אתה פשוט ציטטת את התנ"ך.
ודאי.
אונסקו הרבה פעמים לטובתנו והכריז פה על מלא מקומות כאתרי מורשת שלנו. אודרי אזולאי,
כן, העיר של... הלבנה, כן, שמעתי.
יש כל מיני, לא רק, יש עוד. אודרי אזולאי היא ביתו של אנדרי אזולאי, היועצם המיתולוגי היהודי ואוהב הישראל של מלכי מרוקו לדורותיהם, גם חסן וגם הקודם וגם הנוכחי. ואני לא מכיר את ההחלטה הזאת. השאלה היא, אני שואל ברצינות, אגב, אין לי בעיה, כל דבר של האום שאתה רוצה לקרוא לו אנטישמי, כל עוד הם החליטו בזמנו ב-47 ברוב הנדרש על זה שמגיעה לנו מדינה, מצידים מאותו רגע ועד עכשיו יכולים לעשות מה שהם רוצים. אבל תשמע, אולי איזו היסטוריה שהיא לא בתקופת רחב הזונה, אלא נניח מפני 500 שנה, אני שואל כי אני לא יודע.
יש שם ארמון הישם. ארמון הישם הוא ארמון מוסלמי יפה, אבל העיר הזאת מוגדרת כעיר העתיקה ביותר בעולם, שהולכת לשלהי התקופה הכלקוליתית, שמסתרעת על 7,000, 8,000, 9,000 שנה, תלוי מי חופר. עכשיו לחבר את זה לארמון אישה, נו, טיפה מאולץ, אבל אם אתה משנה את הסיפור, טיפה זה עובד.
לא, אני אגיד לך מה, כי על הסיפור הזה בעצם יש הקווי המתאר של המחלוקת בין הימין האידיאולוגי שאתה מייצג, לבין אנשים יותר פרגמטיים, אני לא אגיד שמאל כי אני לא שם, כי לי לא אכפת שארמון אישן יוכרז, כי אני רואה בעצם פה את ההמשך, כי אין מה לעשות שני העמים האלה.
אבל לא ארמון הוכרז, תל יריחו.
לכן אמרתי, לא קראתי את ההחלטה. השאלה היא באמת אם הם קובעים שתל יריחו, כמו שאתה אומר, קודם כל הקלקוליטים היו לפנינו, אני מניח.
קלקוליטים היו לפנינו, אבל היו כולם יהודים חסידים, בעיקר בלז. רובם היו חסידות
בלז. לא, ברסלבים. הם קלקלו עכשיו באומן. ראית את התמונות באומן?
לא, אבל סיפרו לי שנראה רע.
את האוטובוסים אחרי שהחסידים, אבל אנחנו מכלילים את כולם, אני מניח שנסו לשם גם הרבה אנשים יותר מסודרים שעשו לנו יחסי ציבור קצת יותר טובים מכל האחרים. טוב, יש פה מלא דברים אחרי החדשות, נהיה עם פמלת ראש הממשלה ועם המכתב והחדש של 167 אלופים וגנרלים.
167? אני עוד ראיתי 82, הם מתרבים כל הזמן.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
היא נסעה לסן חוזה וחתכה את
הוורידים. סן חוזה, סף ימצא לנו שיר על כל אתר ואתר. למה לא מצאנו על יריחו? טוב, תשמעו, אנחנו מתחילים. מי זה להקה? מוניקה סקס. אורחים ומפיקים אסף נבו ופת קורמן, אחראי על השידור שקד וולפין. מה, נפנה לאריאל כהנה, הוא על הקו? אריאל, אתה איתנו?
משתדל, מה קורה?
שלום לך, שלום. חטית עליהם מהשירים האלה, זה ענייני סקס, לא שייך בכלל.
מוניקה, זה של קלינטון. ישראל היום, עם פמליית ראש הממשלה בארצות הברית, הספקת לחטוף כמה שעות שינה על המטוס?
סליחה, בן, תחזור על השאלה.
ישנת קצת בטיסה או שאתה...
כן, תודה על ההתעניינות. אני ישנתי בסדר גמור.
בוא, עשיתי את זה איזה 20 ומשהו שנה, אני יודע כמה זה קשה הנסיעות האלה. טוב, תאר לנו...
אבל נסיעות לחוף המערבי לא היו הרבה, אל תגיד.
לדעתי, אולי פעם אחת אני נסעתי לחוף המערבי, אפילו לא. תגיד, מה האווירה בפמליית ראש הממשלה, כמובן, בראש סדר היום ההבהרה, על אותם דברים שהוא אמר... חבירה על המפגינים המרחאה שחברו לו אויבי ישראל, איראן חולי. אגב, ברגע, בזמן אמת אני כבר קיבלתי ריקושטים גם מאנשיו שמדובר בתקלה.
כן, אני חושב שזה די ברור שהייתה פה החלקה. כלומר, המסר, הם לא חוזרים באמצעים, הם לא חוזרים בו מהמסר עצמו שההפגנות באמת חצו כל נורמות. אני חייב להגיד לכם, תראו, אני פה עכשיו באמת במלון בסן חוזה, איפה שהוא נמצא, ויש פה כמה עשרות ישראלים שמקדמים את פנינו, ואני אגיד בעדינות שישראלים שעומדים פה וצועקים בושה למשלחת שהגיעה בזה הרגע מישראל, ובראשה עומד ראש ממשלת ישראל, בוא נגיד קצת מגוחך. כלומר, אתם ירדתם מהארץ ואתם צועקים בושה למי שבא מהארץ, לפחות אצלי זה לא כל כך מסתדר.
לא רק זה, שמענו גם ביקורת שלהם שממשלת ישראל הנוכחית היא פוגעת לא רק בדמוקרטיה הישראלית, אלא גם בציונות. והטענה הזאת באמת, כי היא באה משם, היא בעייתית.
יפה, אז זה לא שמעתי. אני כבר לא מדבר על זה שפה באמריקה הדמוקרטיה, אנחנו אומרים, לא במצב משופר. בכל מקרה, לשאלתך, למה?
באמריקה.
שיש פה נשיא אחד שמערער על השיטה, אתה יודע שעד היום מכחיש תוצאות הבחירות, ויש פה נשיא אחר שמצבו הבריאותי כנראה לא מאה, והם לא מצליחים לייצר משהו יותר טוב.
אז זה לא, תשמע, זה לא אומר שהדמוקרטיה, לאמריקאים יש חוקה, יש איזונים ובלמים.
זה לא אני אומר.
זה שיש איזה מטורלל אחד ש... אגב, גם טראמפ אמר ברעיון מפורסם אתמול או שלשום שסר ברש, שאין כרגע בארצות הברית הדמוקרטיה. אני לגמרי לא זורם איתו. אבל רציתי להגיד לך...
אני לא אצטט אותו, אני אצטט לך את הקים ג'פריס לצורך הדיון, שהוא במספר 3 נגיד אצל הדמוקרטים, שהוא אומר שהדמוקרטיה
טוב, אתה יודע מה?
בדמוקרטיה האמריקנית.
אז בואו נחזור לצרות שלנו. אני מתפלא, אני קודם כל, אני גם טוען שנתניהו סכנה לציונות, כי חלק מהקואליציה שלו, כפי שהדגים את זה מצוין אייכלר, לא ציונים. ואני שואל...
כשאתה אומר את זה, זה נשמע אחרת ממה שאומר את זה יורד. או יהודי כל, ציוני אמריקאי שאף פעם לא עלה בדעתו לעלות לארץ.
יחסי ליורדים ידוע, אבל אני יש לי חדשות בשבילכם, מכיוון שאני מכיר את כל פעילי המחאה בארצות הברית, אין שם כמעט יורדים, אנשים שנמצאים או בפוסט-דוקטורט, או ברילוקיישן של שנתיים שלוש, וחוץ מזה אני מזכיר לך אריאל, ואני אשמח לשמוע את התייחסות שלך, שהנה אני אשמיע לך את זה. הפגנות עצומות של יהודים אמריקאים בארצות הברית נגד אריאל שרון כשהוא מבקר בארצות הברית אחרי שנודע שהוא הולך להתנתקות. אני לא זוכר מישהו מאיתנו בא בטענות על זה.
טוב, אני לא זכרתי את ההפגנות האלה ו...
אני אשלח לך את זה תכף, יש את זה בטוויטר.
תודה רבה. אני, אין בעיה, אני לא, אני אומר לך שוב, מדבר עם בטעי אחד לתחושות שלי. אגב, זה משהו שרק כשבאתי לפה בעצם... עלתה לי התחושה הזאת, זה לא, באמת מהארץ זה לא כך הפריע לי, לא, זה נראה לי לגיטימי. אני אומר שוב, יש פה איזשהו איזשהו ניגודיות, אבל בכל מקרה, תראה, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, אין ספק שהייתה לנתניהו החלקה, זאת אומרת, באמירה הזאת,
אז על ההחלקה אני רוצה לשאול אותך על ההחלקה. יש הפגנה מול האום של אנשי אשף שמתנגדים למדינת ישראל עם דגלים וישראל מדינת אפרטהייד. ועל ידם עומדים מפגינים נגד נתניהו עם בושה ודגלי ישראל וישראל דיקטטורה, וראינו גם טענות שאנחנו הופכים את ישראל לאפרטהייד. זה לא נקרא חוברים? מה זה חוברים אם עומדים אחד ליד השני על המדרכה?
השאלה מכוונת אליי, אגב. אבל תענה עליה, אתה, זה בסדר.
השאלה היא למה הם נבהלו מהביקורת? הלו, במטוס אני מבין שהייתה בהלה מיד.
תראה, אני חושב שחוברים... תראה, מה זה בהלה? זה, שוב, זה לא התיאור הנכון. חוברים, זאת אומרת שהישראלים מתחברים לאיראנים ומפגינים ביחד. זאת לא מציאות. זה נכון שהם עומדים ביחד, כי יש מרחב מאוד מצומצם להפגנות שם, ומפגינים בעניין האום. אבל בסוף, הישראלים האלה, תסכים איתי, הרי אנחנו אולי חלוקים עליהם, הם לא רוצים בהשמדת ישראל, אוקיי?
שמח שזה לא חתה אם אתה את זה.
נכון, אז שיפגינו בארץ ולא ליד האיראנים.
הם יפגינו איפה שהם רוצים, בכל מקום שבו נתניהו יגיע, הם יפגינו.
אבל
אתה יודע, ארי, הגויים הם אינטליגנטים. למשל, אתמול הייתה כתבה ב-60 Minutes, שזו התוכנית אולי הכי מפורסמת בארצות הברית, על המחאה, והם יודעים בדיוק מה עומדים האנשים האלה, שחלקם הגדול גם עשה שירות צבאי משמעותי, וצועקים דמוקרטיה, הם לא צועקים להשמיד את ישראל.
בן, אני ראיתי את הקטעים מהתוכנית, ואולי, איך אמרת, אולי הגויים אינטליגנטים, היהודים שישבו שם בתוכנית, ומסבירים ב-60 Minutes שחיילים ישראלים וטייסים ישראלים עלולים להיעצר כי מורגים ילדים בעזה, זה אחת האמירות הכי מטומטמות ששמעתי. באמת, אני חייב להגיד לך, זה פשוט הזמנה, זה לא אני אעצר. החיילים שישבו שם, הם מזמינים את צו המעצר על עצמם. מה פתאום אתם רצים לספר, כמו שאתם בתוכנית הכי מפורסמת באמריקה, אתם רצים לספר שמה שאתם עושים הוא מסוכן, והוא בעייתי חוקית, באמת, פשוט...
אריאל, אתה באמת חושב שהאמריקאים והאנטישמים באום מחכים לזה שאנחנו נספר להם? הרי בכל פעם שאנחנו נכנסים לעימות אסימטרי בעזה, נהרגים ילדים, עד היום, מערכת המשפט שלנו נותנת כיפת ברזל עוצמתית, בעיקר בזכות בגץ, ומהיום יש סכנה שזה לא יהיה, וגם אני מוכן להגיד את זה
בעצמי. שהם משתמשים בעדויות של שומרים שתיקה, ומביאים אותם, מצטטים אותם.
בן, אתה חוזר על המון סיסמאות, שגם מנדלבליט שהוא, אגב, אחרי רבות התסבוכת הזאת, הכניס אותם הבנה הזו. אני כן אומר...
אז מנדלבליט אשם בדבר הזה?
בוודאי, ואם אתה רוצה, אני גם אסביר לך למה. אבל אני יכול להגיד...
לא הבנתי, במה הוא אשם? אני שואל ברצינות.
אז שנייה, פרה. אני יכול להגיד לך דבר אחד בוודאות. כשחייל ישראלי או קצין במילואים עומד ואומר אפרטהייד, או עומד ואומר, היהודים מורגים ילדים בעזה, הוא בהחלט מעורר כל מיני גורמים שישבו בשקט, וזה לא היה בפוקוס שלהם. חד משמעית, זה ממש אנשים שמעדקים על סביב הגרון של עצמם את הלולם. פשוט מעשה מטופש.
טוב, לפחות את החבר'ה בקואליציה לא יעצרו, יעצרו אותם, אבל אני חולק עליך, אבל בוא לא נמשיך את הוויכוח. אני מוכן להגיד את זה גם בעצמי. אף אחד לא מחכה לנו. יש לנו תמיד בעיות עם המשפט הבינלאומי אחרי כל מבצע. עד היום הצלחנו לייצר מצב שיש לנו כיפת ברזל, ומהיום זה בספק, ואנחנו נלחמים נגד זה.
ואתה יודע מי שבר אותה? ופה נתניהו צודק. מי ששבר אותה זה אותם אנשים שיערכו ויצאו החוצה לבניינים הכי בולטים באמריקה את הוויכוח הפנימי שלנו.
אשכרה, אתה מאשים את הקורבן, אתה מבין? הכי פשוט הרי, אלה שעלולים להיעצר.
מי שתוקף את ישראל בחוץ לארץ הוא אויב ישראל, לא יעזור כלום.
אז גם כל אלה שהרגע השמעתי לך מפגינים נגד ההתנתקות הם אויבי ישראל? והם לא תוקפים את ישראל, הם תוקפים את ממשלת...
הם היו נגד ההתנתקות, הם לא היו נגד מדינת ישראל או ממשלת ישראל.
הם הפגינו נגד שרון וצעקו לו בושה אריה. השמעתי את זה הרגע, ועכשיו מפגינים...
אבל איזה שלטים הם החזיקו ביד, אני זוכר את ההפגנות האלה.
ואיזה שלטים עכשיו מחזיקים ביד דמוקרטיה?
נתניהו לאלקטרז.
נכון, כי יש לו פה משפט, דמוקרטיה.
אז מה אם יש לו פה משפט? גם לטראמפ יש משפט ושום דבר לא יפריע לו להיבחר לנשיא. בארצות הברית, עם החוקה.
מה קשור עכשיו? מדובר על למה הם אומרים אלקטרז.
זאת הדמוקרטיה כמו באמריקה.
בקיצור, לימין מותר להפגין בחוץ לארץ ולאלה שמגנים על דמוקרטיה אסור. הבנתי.
תן לי לספר לך משהו. לפני כמה חודשים היה בארץ מושל פלורידה רון דסנטיס, שמתמודד לנשיאות, נכון? יריב מושבע של ביידן. הייתי במסיבת עיתונאים שלו, ואני, ולא, ועיתונאים אחרים, ניסינו למשוך אותו בלשון, שיתקוף את ביידן בנוגע לחרם על נתניהו וכן הלאה. הוא לא הסכים, ואני אומר לך, גם סנאטורים דמוקרטיים שמגיעים לארץ, מסיבת עיתונאים, הם לא רוצים לתקוף, או לא משנה, אור פובליקני, לא רוצים לתקוף את היריבים שלהם, הם לא עושים פוליטיקה בחוץ. ואני שאלתי אותם, תגידו, אמרתי לדובר של דסנטיס, תגיד, למה אתה לא, יש נתתי לך הזדמנות לתקוף את ביידן, למה אתה לא עושה את זה? הוא אומר, בחוץ אנחנו לא תוקפים את הנשיא, וזה כלל מקובל.
אתה מדבר כאילו, אתה מדבר כאילו לא אלינו מהבוקר את כל הסרטונים של נתניהו באנגלית, שמיועדים רק לקהל בחוץ, מלפני שנה ושנה וחצי, ויש הרבה כאלה, ואת ההודעות של הליכוד באנגלית, על זה שהלכה פה הדמוקרטיה, למה? בגלל חוק הפייסבוק. כאילו זה לא קרה, וכאילו לא השמעתי לכם עכשיו הפגנה שכל הזמן בושה, בושה על ראש ממשלת ישראל, בחול. אבל מה לעשות, אתם יודעים מה, אני נכנע, לכם מותר ולנו אסור. מה עוד אתה יכול לספר?
כל דבר שנתניהו, לא בלגן, כל דבר שנתניהו עושה, ואגב, במקרה של ההתבטאות, מתי זה בעצם בלילה שאומרכם, באמת אתה החלקה, כמו שאמרתי, וגם כתבתי את זה מיד.
שאומרכם, אתה כבר מתנסה עלינו.
מי אמר? הייתי שמח לך לחזור את הטעון שלך.
למניינם.
למניינם, כן.
תגיד, שאלה אחרונה, צפויה איזה הכרזה, אני לא זוכר אצל מי ראיתי מתנצל, שהוא יגיד משהו על AI, על הקמת כוח משימה לאומי אחרי הפגישה עם אילון מסק? אתה מכיר את זה?
לדעתי, קודם כל, עמיתתי טל שניידר פרסמה את זה. בוא נאמר ככה, פה בסן חוזה באמת, אם עכשיו הגענו לביזנס, באמת ה-AI זה הדבר האמיתי. אני לא יודע בדיוק מה יוקם, אבל תהיה, אין ספק שאנחנו פה בשביל להביא את ה-AI לישראל. מה שנתניהו אומר, ואנשים שלא אומרים שבעצם כמו ש... מערך הסייבר, שהוא באמת, אני זוכר את זה, שהוא השקיע בו הרבה בעשור שעבר, ובאמת שם את ישראל בחזית, הוא רוצה אותו דבר לעשות ל-AI, הוא רוצה שאילון מסק יפתח שלוחה של מוב, של מחקר ופיתוח בישראל. נראה בסוף היום אם זה קורה.
אריאל כהנה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
להתראות, חבר כנסת ניסים וטורי, ליכוד שלום.
שלום לך.
ניסים?
לא.
אתה איתנו?
ערב טוב.
איתי?
כן. אתה בטח כן. לא יודע אם אתה נכנס או יוצא לרעיון.
לא, העניין הוא שצריכים תמיד שאול אתכם חלש, אמרתי לכם. תגבירו קצת לטובת...
תגבירו לבטורי, בבקשה, את הווליום. הוא סגן שראש הכנסת, לפני ועולה לכם. טוב, מה אתה אומר על זה... בסדר, נו, זה סתם. מה אתה אומר על זה שנתניהו קינה את מפגיני המחאה כמי שחברו לאויבי ישראל, איראן אנד קומפני?
תראה, העניין הוא שמי שמפגין היום מול נתניהו זה BDS וכל מיני כאלה, שבעצם לא בדיוק חשודים באהבת ציון. ומי שמפגין שם מצטרף אליהם פשוט, ואני לא רואה את זה אחרת. אני חושב שיש משהו בדבריו, הוא לא התכוון כאויבים כאיראן, בדיוק כאויבים עצמם, אלא כאלה שבאמת פוגעים בישראל.
ומה אתה אומר לאלה שטוענים שנתניהו, כמו שבן אמר לפני שתי דקות, שגם נתניהו תקף את ממשלת בנט לפיד באנגלית בחוץ לארץ?
לא, גם כשבנט, כשגנב את השלטון מהימין ונעם באום, אני לא נגיד וחבריי,
למה הוא גנב את השלטון מהימין? טוב, לא
חשוב.
יש שישה מנדטים שהבטחת להם לעשות ימין.
מה זה, אבל נתניהו הציע לו להיות ראש ממשלה עם אותם שישה מנדטים, ולא רק לו, אלא גם לגדעון סער וגם לבני גנץ.
אבל
אם הוא היה, זה בסדר, עדיין הוא לא
בבחירות.
אם נתניהו הבטיח לו, זה עדיין גם...
אני אשמיע לכם את כל ההבטחות של בנט בבחירות. ברובן הוא עמד, הוא אמר, אחד, אני אחליף את נתניהו, שתיים, אני אציל את ישראל מבחירות חמישיות. וגם, וברעיונות האחרונים שלו הוא אמר, אבל לגבי לשבת, אתה יודע כמה פעמים נתניהו התחייב שהוא לא יישב, וכן ישב, ארי יוכל לספר לך עליהם. לא משנה, ירדנו לשוליים, על מה שאלנו אותו.
מצד של נתניהו, בוא נשפוט כל אדם לגופו. אני חושב שבנט, למרות כל מה שעשה, גם כשהוא נאם באום, מעולם לא חשבנו להפגין נגד הדיקטטורה בישראל במרכאות, כן? הרי ידוע לנו מה הדיקטטורה. הדיקטטורה זה לא לקבל את דעתו של הבוחר. והבוחר החליט ממשלת ימין בראשות נתניהו.
אף אחד לא, ההפגנות הן לא נגד ממשלת ימין, אבל אני רוצה לאתגר משהו שאמרת.
רק נגד ממשלת ימין.
לא, ההפגנות הן נגד ההפיכה המשטרית, ואתה אומר ש...
אין הפיכה, עזוב אותך, בן, נו באמת, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מה כל אחד... מה, נתניהו רוצה באמת דיקטטורה, באמת, נו, אל תגזימו.
רק היום אתה אמרת באיזשהו רעיון שאתה בעד להמשיך בכל הכוח, אתה כמו יריב לוין לא מתרגש מהמחאה, אז למה אתה מתנגד לזה שהמשיכו למחות לפחות?
אני לא חס וחלילה, איך אני יכול להתנגד למחאה? שזאת הדמוקרטיה, הדמוקרטיה היא מחאה, הדמוקרטיה היא בחירה של הציבור, הציבור בחר משהו מסוים, שי אקדם עם זה, לא צריך להתקפל בפני מחאה, או שבגץ ידרוס את הממשלה, אז אמרתי שאני מציע שאולי יבחרו את ראש הממשלה מטעם השופטים בעליון.
לא, הציבור לא בחר את ההפיכה הזו, מצביע ליכוד לא שמעו עליה בכלל. ארי, יש לך איזה שאלה?
כן. מצביע ליכוד כן שמעו על זה, ואתה שמעת
לא שמעו על זה. בכל קמפיין הליכוד לא היה ציוץ. היחיד שדיבר על זה פעם בשלושה, ארבעה שבועות היה דודי אמסלם, והליכוד מיד הוציא הודעת תיקון שזה על דעתו בלבד. ונתניהו כשנשאל בקולו אמר שהוא יקים מנגנון, ותהיה למידה, ושום דבר לא יהיה חד צדדי, וירפל את זה. ארי.
חבר הכנסת וטורי, אתה חושב שנתניהו יגיע להישגים משמעותיים בפגישה שלו עם הנשיא ביידן, או שהוא מקיים אותה רק בשביל סוף סוף יש פגישה וחייבים כדי לא לראות רע לקיים אותה?
קודם כל חשוב לציין שזה לא רק כדי לראות הנה יש פגישה, פגישה מאוד חשובה לנו, האמריקאים גם צריכים להבין את זה, אנחנו משתפים פעולה במלחמה בגרעין האיראני וחלק מזה זה גם האמריקאים וחייבים לשתף פעולה גם אם לא רוצים, גם אם מישהו נפגע ואוי אוי אוי ויש פה איזה פגיעה אישית כביכול שמישהו חש, גם נתניהו חס על כבודו והוא ייפגש עם ביידן וחייבים להיפגש כי יש לנו הרבה מה לעשות והרבה דברים מאוד חשובים לפרק שכולם צריכים לקפל כרגע את הכבוד העצמי.
זאת אומרת, אתה לא נפגע מזה שהם נפגשים בשולי עצרת האום ולא בבית הלבן בחדר הסגלגל עם כל הכבוד והכיבודים וכו'.
אם האיראנים רצים לפצצה גרעינית וזרקו את המפתחים משם, אז לא מעניין אם זה בשולי או בחגורת הזה או בתוך כדי
אתה יודע שאם היה למשל עכשיו הפוך, חבר כנסת וטורי, ואתם הייתם באופוזיציה, מה שאתם כולכם הייתם צועקים, ונתניהו בראשכם, זה שאיראן כבר מדינת סף גרעינית, הם זרקו שליש מהפקחים, את השליש הרי יותר מנוסים, ואף אחד לא עושה שום דבר.
איראן מדינת סף גרעינית, וכרגע נראה שאף אחד לא עושה שום דבר, אנחנו נלחמים בגרעין יום-יום, שעה-שעה, יכול להיות שאנחנו מדברים, וגם עכשיו אנחנו פועלים נגד הגרעין, כל דקה פועלים נגד הגרעין, וגם יהיו פעולות יותר משמעותיות, לא תמיד מה שרואים על פני השטח, זה תכלית הכל. ולכן אני יכול להבטיח לך שעושים הכל.
חבר הכנסת וטורי, 80 או 82 אנשי ביטחון בכירים, כמעט הכי בכירים שיכלו להיות לנו ב-20 השנה האחרונות, פנו במכתב ליולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. אני כבר לא הבנתי אם זה בדיוק אותו מכתב או מכתב דומה שלחו לוועדת החוץ של הקונגרס האמריקאי. איך אתה מגיב לטענות שיש שם, שנתניהו גורם לפגיעה בביטחון ישראל, שוב עניין הצוללות עולה שם.
עניין הצוללות זה בולשיט אחד גדול, גם לא משנה מי יחתום, גם יחתמו עכשיו מלאכי שמיים. אנחנו מכירים את הסיפור של הצוללות, שמענו על זה בוועדת חוץ וביטחון, משרד הביטחון אומרים, לא, 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 זה הכל שטויות, נתניהו לא הוסיף צוללות, צוללת ש-7, 8, 9 מחליפות את 1, 2, 3, בסדר רגיל בחיל הים. אתה מבין, בקשר לנושא הזה, כן, לדוגמה, זה דוגמה אחת.
השאלה היא ביחס לצוללות למצרים, לא כל כך ביחס לצוללות אצלנו. גם, אבל לא רק.
אני לא חושב שתמיד הציבור ואתם יודעים בדיוק מה קורה מאחורי הדברים, ואין כאן שום פגיעה, באמת, עזבו את זה. עכשיו, מה זה נותן אם שולחים לקונגרס מכתב שנתניהו פוגע בביטחון ישראל? למי זה תורם חוץ מלניסיון להפיל את נתניהו?
אולי זה פוגע במדינת ישראל בכלל, זה לא רק פוגע בנתניהו.
לא, אני אומר, זה פוגע במדינת ישראל, המטרה היא לפגוע בנתניהו, המטרה היא להפיל את הממשלה, וזה כן, זה לא התחלף, הצבא לא התחלף, אבל מי אחראי על ביטחון ישראל? חלק מזה, זה גם האנשים הבכירים, וכולנו שותפים, חברי ועדת חוץ וביטחון, שר הביטחון, ראש הממשלה, הבכירי מערכת הביטחון, שאנחנו יושבים איתם תמיד ומעודכנים על ידיהם, במקומות שאתם מוטרדים, הם אומרים לנו, מרגיעים אותנו ואומרים, הכל בסדר, עדיין לא, אין פה שום דבר שפוגע קריירה בביטחון. וגם לגבי זה, אני לא מבין מה זה תורם מהמכתב הזה, תמיד תמצא 81 שמאלנים שכתבו מכתב, אני אמצא לך 1,000 ליכודניקים.
זה לא שמאלנים, זה כולם או רמטכ"לים או ראשי מוסד השב"כ וראשי אגפים.
לא משנה, לא משנה.
כנראה שאם מבטלים פה את השמאל, באמת לא נשארת מדינה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, תודה.
לא שמאל, לא ימין, תקשיב, עניין ביטחון.
אמרת הרגע שמאלנים, לא חשוב, תעבור על הרשימה ותראה.
אפשר לי למצוא 80 נגד נתניהו, למצוא 1,000 קצינים בעד נתניהו, ואני מכיר כאלה. גם בקרבת משפחה שלי.
אז יאללה, תארגנו עצומות והפגנות, אתם מזכירים את הזירה.
לא, עצומות, אנחנו באנו לעבוד, החבר'ה שלנו זמים לעובדים עכשיו, גם כן בטייסות, גם בקווי הגבול, גם בעורף האויב, ואנחנו לא עושים תררם כזה גדול, אתה מבין? ואני אומר לך שיש לי הוכחות לזה, אני לא יכול לדבר על זה פשוט. ועל תקצינים, אני מדבר כל יום פונים אליי.
שתהיה לך ולכל בית ישראל גם חתימה טובה.
שנה טובה לכם, לעם ישראל,
שלום
לך, שנה טובה.
לפעמים לשבע מפקד זרוע היבשה, מפקד אוגדה ועוד כמה דברים. אז אתה כאן אחד מאלה שחתומים. ארי, אני לא זוכר למה אמרתי 167, אבל זה מספר של... ויש מכתב עם 167, אני מוכן להישבע. אבל כנראה מכתב
כן,
אחר.
לא, ה-167 זה התארגנות של ראשי מערכת הביטחון, כל מערכות הביטחון, צבא, משטרה, שב"כ ומוסד, תוכם 167 קצינים ברמת אלוף ומעלה, ראשי אגפים וכו'.
אוקיי, אז המכתב נשלח גם ליולי אדלשטיין כאן אצלנו, בתפקידו כיושב ראש ועדת חוץ ביטחון, וגם לסנאטורים אמריקאים, עם הזרה, כותרת, נתניהו מבצע פעולות שמפרקות את צה"ל. למה צריך, על יולי אדלשטיין אני מבין, זה הגוף המפקח על הצבא, למה צריך להדכן בזה את הסנאטורים האמריקאים?
למיטב הבנתי זה לא נשלח לסנאטורים אמריקאים, אלא הם התעניינו וזה הגיע אליהם דרך התקשורת, אבל זה פחות חשוב, כי אני יכול לענות גם אם היינו שולחים אליהם, בוודאי לא היינו צריכים, כי הם ממילא יחשפו לזה. אין ספק שהאינטרסים המשותפים במזרח התיכון של אמריקה ייפגעו, אם מזימתו של נתניהו תצלח. ומדינת ישראל תחלש כתוצאה מההפכה המשטרית שהוא מנסה לעשות פה. האינטרסים האמריקאים, עוד שנייה, האמריקאים לא משקיעים בנו את מיליארדי הדולרים, שאת חלקם הציבור יודע וחלקם לא יודע, וזה הרבה יותר, ואת כל האסטרטגיה האמריקאית משעינים עלינו, מכיוון שאנחנו יפים ונחמדים. כי יש ערכים משותפים, וכי באזור הזה שיש להם עניין בו, יש רק מדינה אחת, שאיננה מה שביבי רוצה לעשות ממדינת ישראל.
אז אתה אומר שבין השורות, אתם אומרים לאמריקאים, לפני שאתם שולחים לנו כסף, שימו לב לאן הכסף הולך. אל תשלחו כסף בלי לבדוק. זה מה שאתם אומרים בין השורות, הסאב-טקסט.
לא, זה ממש לא מה שאנחנו אומרים.
אז זה מה שאמרת עכשיו, שהם משלמים לנו הרבה כסף, ואתם צריכים להעמיד אותם לאן הכסף הזה הולך, ואיך משתמשים בו.
תראה, אני חושב שמאוד יעזור אם גם האמריקאים שתומכים בישראל, ואני מזהה אותם כתומכי ישראל גדולים מנתניהו היום, יסייעו במלחמה נגד ההפיכה המשטרית, שבעצם תביא למדינה שאני לא יודע מה עתידה, אבל לא עתיד טוב. אז בוודאי, אף אחד לא אומר להם, אל תשלחו כסף, כן תשלחו כסף, תסייעו או לא תסייעו, אפשר לקחת את זה לנקודות האלה, אבל זה לא הנקודה.
אתה אומר שזה יעזור? לא הבנתי למה זה יעזור. זה יעזור למחאה? זה יעזור לישראל? למה זה יעזור?
זה יעזור לך ולי לשמור על ישראל.
אם אתה מגייס את האמריקאים לעניין פוליטי פנימי שלנו?
שוב אני אומר, אנחנו לא גייסנו את האמריקאים, אבל אני בהחלט תומך בכך שנגייס את האמריקאים איפה שניתן, את ביידן ואת תומכי ישראל, שבעיניי הם הרבה יותר ציוניים מנתניהו היום. הם ממש תומכי ישראל. נתניהו פועל כנגד מדינת ישראל.
מכיוון שאני, גיא, מכיוון שאני חושב כמוך, זה לא רק אמריקאים, אני חושב שיש לנו תמיכה, לנו זה המחאה, תמיכה נרחבת ברוב הדמוקרטיות בעולם.
בוודאי.
אבל אני רוצה להתקדם, וזה, כן, יש פה הבדלים דרמטיים בין תפיסתך ותפיסתי, לתפיסת הימין ותפיסת אריה, ואני לא מאמין שתצליח.
זה לא הימין, בן.
נכון, נכון, אתה צודק. אבל אריה הוא כן הימין, אגב, הוא לא ביביסט, אבל הוא חריג. אבל בוא רגע נתקדם. יש טענה, ואני חושב שהיא שווה דיון, שלא תוקפים ראש ממשלה כשהוא בשליחות בחול, לא מפגינים נגדו בחול, נתניהו לקח את זה איזה סנטימטר קדימה וקרא למחאה, חברו לאויבי ישראל. איך אתה רואה את זה?
בוא רגע ננסה לפרק את השליחות הזו. נתניהו נוסע לפגוש את ברח לי השם של אילון מאסק, כדי לעשות איזשהו אצבע בעין, כאילו הייטק פה לא נפגע, הייטק פה מתפרק ברמות אחוזים.
הוא נוסע להכניס אצבע בעין, אולי הוא נוסע להביא הרבה השקעות.
אתה לא נשלים משפט רגע.
אילון מאס לא יביא השקעות למדינת ישראל. מה שיביא השקעות למדינת ישראל, זה אנשים מוכשרים שישארו פה. אילון מאס יכול להשמיץ, את הליגה נגד השמצה.
גם את היהודים הוא השמיץ. היהודים
בכל מיני דברים כאלה. אני לא ראיתי שאילון מאס תרם להייטק הישראלי, ולו דולר אחד או עונה אחת של מוח. אז בוא לא נהפוך את זה.
רגע, זה מעניין אותי. אריה, ראית מה שאילון מאס אמר על יהודים עכשיו ממש? בידיעות?
לא, לא ראיתי. אילון מאסק הוא טיפוס מוזר מאוד, אבל הוא איש עתיר השפעה ויכולות להשקעות אדירות ולהזיז כיוון כלכלי שלם. אם הוא יחליט להשקיע בישראל, באמת זה יהיה צעד אדיר קדימה.
הוא יכול לפתור את זה בלי מס, שיעצור את ההפיכה המשטרית, וכל הכישרונות יישארו פה, ויהיו פה הרבה יוניקרונים, וביבי לא רוצה...
אתה אומר שראש ממשלה לא צריך לעשות מה שעשו לפני 10 שנים עם הסייבר, לנסות לעשות עכשיו עם ה-AI.
לא, הוא צריך.
זה לא תפקיד של ראש ממשלה.
הוא פוגש את הנמסיס הכי גדול של ביידן. היום אילון מאסק הוא הנמסיס הכי גדול של ביידן, ואתמול הוא אמר שהיהודים אשמים באנטישמיות, והם הורסים לו את טוויטר. אז פה יש איזושהי בעיה, אני לא יודע מה הייתי עושה עם קום נתניהו.
אני אומר משהו נוסף, אריה, והוא באמת פשוט. אם ביבי היה דואג למדינת ישראל, היו לו כמה צעדים פשוטים לעשות, כי הוא רואה את הערס שהוא מייצר פה. זה לא מעניין אותו.
אולי הוא רואה את הערס שאתם מייצרים פה, והוא רוצה רפורמה משפטית, רק כאפשרות לדיון.
כל חייו הוא לא רצה רפורמה משפטית.
עכשיו נפקחו עיניו, אני ראיתי אנשי שבת שכל החיים נלחמו בערבים, ועכשיו רוצים לבנות להם מדינה.
הוא היה איש פיקח, מאז שהכרנו אותו, לא השתנה שום דבר. כולנו מבינים מה מחזיק דמוקרטיה חזקה ומה מחליש אותה. ביבי מנסה להחליש את הדמוקרטיה, בוא על עובדות, חבל שנתווכח, כי אז הדיון יהיה סתם מיותר. זה ברור
שהוא מנסה להחליש את המשפט.
רגע, אריה, אנחנו מסיימים, די.
זה ברור שהוא מנסה להחליש את בית המשפט, אם הוא היה, והוא נסע גם כדי להראות שהוא עדיין לא נון גרטה בעולם, למרות שהוא כבר נון גרטה בעולם אוטוטו.
אגב, קיבלה את פניו...
הוא נוסע להיפגש עם ביידן.
קיבלה את פניו עכשיו סגנית מושל קליפורניה בשדה התעופה. אלוף אלוהים גיא צור, תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
עומר לובטון גרנות, שלום.
נהלן, מה נשמע?
ערב טוב.
בסדר, אריה, גם פה ממובילי המחאה בניו יורק, סטודנט באוניברסיטת קולומביה, טוב, קודם כל, בוא נוריד איזה קוף מהכתף, בדיון בהתחלה, התחילת תוכנית עם אריאל כהנה, יצאה פה השתלחות במוחים שהם בכלל לא ישראלים אלא יורדים. מה אתה עושה שם?
אני באתי לפה לתוכנית של תואר שני באוניברסיטת קולומביה, במדיניות ציבורית. לומד.
וחוזר.
לומד, חוקר, כותב.
ומתכוון לחזור לארץ לאקדמיה?
לא, מתכוון לחזור לארץ לתחום המקצועי.
לחיים עצמם. האקדמיה עד שתחזור כבר לא תהיה. תגיד, מה מתוכנן?
מתוכנן שבוע של הרבה מאוד הפגנות. בין אם זה באום, בין אם זה יד המלון שלו, בין אם זה מיצגים מעניינים ופרסומים ברחבי העיר, שיתופי פעולה עם הקהילה היהודית, הישראלית, על שלל גווניה, נאומים של רבנים בכירים, של מנהיגי קהילות. מחאה? כמו שאתם מכירים היטב מישראל?
שאלה אם זה נכון לעשות אותה בארצות הברית, כלומר לגרום בעקיפין נזק למדינה, לא רק לנתניהו.
אז אני כופר בהנחת מוצא שלך שאנחנו גורמים נזק למדינה, אני חושב שאנחנו מביאים הרבה מאוד תועלת למדינה, כי אנחנו מראים שיש כאן עוד מאבק שרוצה לשמור על ישראל דמוקרטית, שרוצה שישראל תהיה חלק מחברת העמים המפותחים והמתקדמים והחופשיים, והממשלה של נתניהו, לצערנו, היא זו שמשרתת את צוני ישראל, גם במעשים שלה וגם בהתבטאויות הקיצוניות שלה, ואנחנו ראינו הרבה מאוד קונדנס מהקהילה הבינלאומית, מארצות הברית, מבריטניה ומהידידות הכי טובות שלנו נגד מדינת ישראל. אז אנחנו מנסים לתקן.
אבל תראה, כרגע נתניהו מייצג את מדינת ישראל. הוא לטוב או לרע, הוא מייצג אותה. וכשאתם עושים לו דה-לגיטימציה, אז אלה שרוצים לעזור לישראל אומרים, אנחנו לא נעזור לישראל עד שנתניהו לא ילך. כלומר, בינתיים אתם פוגעים בישראל. חד משמעית.
אף אחד לא אמר את זה. זה לא נכון מה שאתה אומר. אף אחד לא אמר שהוא רוצה לעזור ישראל,
בגלל המחאה
הוא לא עוזר. לא, זה לא מה שאמרת.
עד שהוא ילך, זה באמת לא נכון.
בגלל המחאה לא עוזרים, שטויות. אומרים בדיוק ההפך. אומרים שהשוק יירגע, שהשוק יהיה יציב, שתהיה פה דמוקרטיה ובית משפט שאפשר לסמוך עליה, אז נחזיר את ההשקעות. אומרים בדיוק ההפך.
אגב, גם כל כלכלן מתחיל יגיד לך שאם הוא יודע, רק יודע שהוא מפסיק מיד, מיד הדולר יקרוס והשקל ימרי, יוקר המחיה ירד, הדברים יתחילו להסתדר, והוא לא באמת רוצה את זה. אגב, אני מעדכן אתכם, אתה בטח יודע שמחאת ההייטק רכשה, עכשיו נקבל את זה פשוט לקראת ביקור נתניהו, את הדומיין netanyahu.org, והפכה אותו לאתר עם מידע חיוני על כל המהפכה, ההפיכה המשטרית, באנגלית, כדי להנגיש את זה, ואנחנו כנראה נכשלים, עומר, גם אתה וגם אני, להסביר לאריה, שמבחינתנו זה מאבק הקיום על הדמוקרטיה הישראלית,
אני חושב
על הבית, אבל הם לא מצליחים להבין את זה, יש לנו כישלון.
אריה, הרבה שנים בתחום הזה, ואריה, לא נראה לי שנזיז אותו מעמדתו, אבל אני חושב שרואים שהציבור בישראל זז, אני חושב שרואים שהקהילה היהודית זזה, קהילות שעוד לא מחו, יגיעו השבוע למחות, רבנים שעוד לא התבטאו, מתבטאים, ארגונים מצטרפים, המצב של נתניהו בסקרים הוא אולי הכי גרוע שהוא היה בו אי פעם, הציבור הישראלי מרגיש את זה, ונתניהו בלחץ, ובגלל זה הוא עושה כאלה טעויות פטליות, כי הוא בלחץ.
לא שנייה לדבר על הקהילה היהודית, הקהילה היהודית...
תכף יש לנו את רוזנר על זה, אריה.
נכון, בסדר, אתה צודק. תגיד לי, אתה מקיים קשרים שם עם אנשים שהם יורדים, גם הם עומדים איתך בשורה, יחד עם אנשי אשף שמניפים דגלים ונאום?
אנשי אשף לא עומדים איתו בשורה.
אף אחד, שוב, אריה, אתה שוב משקר בשאלה שלך, אתה שואל שאלה ומשקר. אז אני לא יכול להתייחס לשקרים, וכאילו הם אמת. אין אצלנו מניפי דגלי אשף, אנחנו מניפים דגלי אשף בגאווה, בגאון.
לא אצלכם, יש הפגנות נגד נתניהו. של אלה שקוראים לישראל מדינת אפרטהייד, אנשי BDS, תומכי אשף, יש?
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא ראיתי כאלה.
אני קראתי בעיתון שיש.
עד רגע זה אין, אני מניח שכשהוא אינם באום יהיו, ויש ידו קיום בין הפגנה נגד נתניהו במסיבות אנטישמיות, לבין הפגנה נגד ההפיכה המשטרית.
ארצות הברית היא מדינה דמוקרטית, יש בה חופש ביטוי, אני אומר את עמדתי, כל מי שרוצה יגיד את עמדתו, ואם יפגינו פה נגד פוטין, או נגד מנהיג איראן, או נגד ארדואן, או נגד משטרים חשוכים אי שם, מה תגיד, אסור? מותר, כל הכבוד להם.
עומר לובטון גרנות, תודה, שיעבור בשלום ובשקט.
תודה רבה. ביי ביי, להתראות.
ביי. שמואל רוזנר, מעריב, וכאן חדשות, שלום.
שלום.
ערב טוב.
מול רוזנר ומומחה לידות ארצות הברית, רב עלילות ושנים. תן לנו סקירונת על המצב, איפה יהדות ארצות הברית, מה היא עושה עם עצמה בימים המטורללים האלה?
קודם כל, אתה יודע, היא קמה בבוקר והולכת לעבודה כמו כולם, כלומר, צריך לזכור שיהדות ארצות הברית לא חווה את השנה האחרונה באותה עוצמה ואותה אינטנסיביות שהישראלים חווים אותה. זה נכון שיש בה קבוצות אקטיביסטיות שהן קצת יותר פעילות גם בהקשר הישראלי, אבל בסופו של דבר את ההנאה העיקרית של המחאות נגד נתניהו בארצות הברית גם היום היא הנאה של ישראלים, או ישראלים לשעבר שכבר לא גרים פה, או ישראלים שנמצאים בסוג כזה או אחר של רילוקיישן לתקופה באורך כזה או אחר, הגרעין הישראלי או גרעין הקשה סביבו, יש ארגונים אמריקאים, עכשיו מהארגונים יש את הזהירים יותר, שלא רוצים להתכתש עם הממשלה, ומצד שני, רובם גם לא רוצים להיראות קרובים אליה, ויש את אלה שפעילים יותר נגדה, כולל נניח כרגע ארגון כמו הליגה נגד השמצה, ה-ADL, שכאשר הוא רואה את נתניהו הולך להיפגש עם אילון מאסק, אז יש לו גם עניין ספציפי ומיוחד בביקור הזה, ובוודאי שהיהודים האלה והארגונים האלה, שמייצגים את החלק הארי של יהדות ארצות הברית, הם לא, אני אגיד את זה בנימוס, הם לא במיוחד מתפעלים מממשלת ישראל ותפקודה הנוכחית.
אנחנו יודעים שרוב יהודי ארצות הברית מצביע מפלגה דמוקרטית. וגם כשהתמודדו לנשיאות, מי שאז נחשב ידיד מובהק של ישראל כמו טראמפ מול קלינטון, דפוס ההצבעה לא השתנה באופן דרמטי. כלומר, כשהם היו צריכים להחליט מה יותר חשוב להם, הדמוקרטיה בארצות הברית או טובתה של מדינת ישראל, הם בחרו בארצות הברית. השאלה אם את אלה היום יותר קל להזיז, ממש לפעול נגד מדינת ישראל, בטיעון שהם פועלים נגד נתניהו, ונגד הפגיעה בדמוקרטיה בישראל.
תראה, אז שוב, המינוחים פה הם חשובים, כלומר, קודם כל, התיאור שלך הוא נכון, יהודי ארצות הברית בגדול מצביעים למפלגה הדמוקרטית, העניין הוא שמבחינה תודעתית, הם לא יקבלו את ההנחה שלך, שהם מצביעים פחות טוב לישראל ויותר טוב לאמריקה. הם יטענו שיותר טוב לאמריקה הוא היותר טוב לישראל, ולכן גם כשהם מצביעים למועמד שאולי הישראלים רואים בו פחות טוב, או שבעניינים ספציפיים מסוימים עלול להיות קצת פחות, עמדתו פחות תואבת את זו של ממשלת ישראל, עדיין להרגשתם הבחירה הנכונה לאמריקה היא הדבר שטוב יותר לטווח ארוך גם לישראל. עכשיו יכול להיות שבזה הם פותרים לעצמם בסוג של קלות דיסוננס קוגניטיבי אפשרי, אבל צריך להבין שזה המצב התודעתי שלהם, זה לא שהם אומרים, אנחנו נצביע לקלינטון ולא לטראמפ, למרות שקלינטון היא אויבת ישראל וטראמפ הוא ידיד ישראל. הם אומרים, טראמפ הוא היום ונורא לאמריקה, הוא יהיה היום ונורא לכל העולם ולכן גם לישראל. קלינטון מצד שני היא בסך הכל ידידה של ישראל, וגם אם יש לה מחלוקות כאלה ואחרות עם ישראל, ברור שלטווח ארוך עדיף לנו ללכת איתה. אז בתוך אם אתה מציב את הדברים בתוך הקונטקסט התודעתי הזה, אתה מבין שהרבה יותר קל ליהודים בארצות הברית לארגן את הדיסוננס הזה באופן שמתאים להם פוליטית, מתאים לסנטימנט האמריקאי שלהם, ולא גורם להם להרגיש שהם באיזשהו אופן מועלים באמון של ישראל או פוקדים ברצון שלהם לתמוך בישראל. יהודי אמריקה הם לא אויבים של ישראל, וגם כשאנחנו לא מסכימים איתם צריך לזכור את זה, רובם רוצים בטובתה של ישראל, רוצים שהיא תתקיים,
גם העניין הזה, שמואל,
רוצים שהיא תשגשג, זה לא, הם לא נגדנו,
רוזנר, העניין הזה של אתה שומע שהצליחו להפוך פה כל מיני אנשים, לא רוצה להגיד את שמותיהם, נניח נתניהו, את המפלגה הדמוקרטית כסונאת ישראל. נכון שיש שם את הסקווד הזה של 4 או 3 חוות קונגרס וכאלה, אבל בסוף, אם אתה מסתכל אפילו בעירייה ביטחונית, ההסכם שיהיה אליו אובמה עצר את הגרעין האיראני, היציאה של טראמפ הביאה את איראן עכשיו להיות מדינת סף. אפילו בקטע הזה אי אפשר להגיד בפה מלא שזה היה טוב לנו. אבל רק ההיסטוריה תשפוט את האירוע הזה בינינו. אתה מסכים לניתוחון הזה שלי?
אני מסכים שגם אובמה, כאשר חתם ב-2015 על הסכם הגרעין עם איראן, באותו אופן, או באופן דומה לזה שיהודי ארצות הברית אומרים לעצמם, טובתה של ישראל היא הדבר שאנחנו עושים, גם אובמה לא פעל כדי, מטרתו לא הייתה להזיק לישראל. בוודאי שמטרתו הראשונה הייתה להגן על האינטרסים של ארצות הברית, אגב, אני לא הייתי מצפה משום נשיא אמריקאי לעשות שום דבר אחר, ברור לגמרי שמטרתו היא...
קודם כל ארצות הברית זה ברור.
כן, היא להגן על האינטרסים
של ארצות הברית. אבל היו כאלה שהיו בעד ישראל, והיו כאלה שהיו נגד ישראל, ואובמה היה נגד ישראל.
היו כאלה שהתחושה שלהם ביחס למים האינטרסים של ארצות הברית, הייתה יותר קרובה למה שישראל חושבת, והיו כאלה שיותר רחוקה. אני לא חושב שהיו הרבה נשיאים אמריקאים, בוודאי שלא בעשורים האחרונים, שבאו לבית הלבן עם איזה שנאה יוקדת לישראל, או טינה, אפילו לא עם טינה גדולה לישראל.
הבעיה שלי זה לא מה שהיה, אלא מה שיהיה, כי ביידן, כך אומרים, לזה כבר לא נוכל להתייחס, הוא הנשיא הדמוקרט האחרון עם האהדה האינסטינקטיבית מהבטן, הוא הרי באמת, כאילו הוא אוהב יהודים, והוא קרא לעצמו ציוני שאינו יהודי. זה אני חושב נגמר, זה כבר חילופי דורות וכולי, ונראה מה יביא לנו העתיד. שמואל רוזנר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
שנה טובה.
שנה טובה, חתימה טובה, אפרת קורמן, דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. אנחנו לדילמה לגבי המצלמות, או קוראים לזה חוק האח הגדול, עורך דין רמי תמם, אתה איתנו?
כן, כן.
לשעבר קצין בכיר בלהב 433, ראש מסלול סייבר לתואר שני בקריירה האקדמית אונו, ואני מופתע כי אתה נגד החוק הזה, הייתי בטוח שהמשטרה יגידו, הלו, תנו לנו כלים.
תראה, קודם כל, הראייה היא גם כן אקדמית רחבה ולא רק משטרתית, אבל בוא נדבר רגע על הכלים שמדברים עליהם. קודם כל, עצם מצבתן של המצלמות, הן כבר כאן, הן כבר נמצאות בכל מקום, זה לא שמישהו מחדש אותם. החידוש הוא בעצם בהקניית היכולת, להרכבת AI מאחוריהם, שבעצם נותן זיהוי פנים בצורה טובה, ולא רק זיהוי פנים, אלא גם כן מתיך את הנתונים האלו, לעוד הרבה מאוד נתונים אחרים שנמצאים מסביבנו, ונותן בעצם תובנות. עכשיו, כעיקרון זה נשמע מצוין, בוא נמנע פשעים עוד לפני שהם קוראים כמעט, או בזמן שהם קוראים. בפועל, הדבר הזה לא באמת עובד. נראה לדוגמה, את הדוגמה של לונדון, עם 4.2 מיליון מצלמות, בעיר עצמה, הדבר הזה לא בדיוק עבד. המפתח הוא מפתח שם על פעם משהו כמו פילוח פשע אחד למשהו כמו 1,000+ מצלמות. עכשיו רוצים להוסיף את זה את ה-AI. הרי מה יקרה בפועל? מה שיקרה בפועל זה שהעבריינים ילבשו מסכות. העבריינים ישימו מסכות שהם מתקרבים למקום, והעבריינים הגיעו לשם בקבוצות של אנשים עם בגדים זהים, ואז גם כן יהיה להם אליבי לכל מסלולי הבריחה שהמשטרה בדרך כלל במפה ומסתכלת.
ועכשיו הם לא עושים את זה? עכשיו הם מודעים לזה שיש מצלמות, הם פחות אכפת להם ה-AI בזמן אמיתי, אבל הם עדיין נכנסים הרבה פעמים עם מסכות, ומשתדלים להתחמק או לדפוק את המצלמות.
אני מסכים איתך, תראה, לדוגמה, יש מקרים שהמשטרה מצליחה להשיג פענוח מהיר, אלדד פרי, אחרים, בעצם בעיקר במיפוי נתיבי המילוט של העבריינים מהזירה עצמה, ואז לאחר מכן גם כן מיפוי נתיבים אל הזירה, ואז הם מנסים להגיע לתוצאות עם עוד הרבה מאוד דברים. אל תשכחו שזה לא פועל בחלל ריק. על זה מלבישים את חוק נתוני תקשורת, מלבישים את כל העניין של ענני תקשורת ועננים אחרים שנמצאים מעל. כל זה ביחד, כל זה ביחד מהווה משרת ראיות אדירה. איפה הבעיה? הבעיה שזה יעבוד בעיקר כנגד אזרחים ופחות כנגד עבריינים. בעיה נוספת היא, ופה אני...
איך זה יכול לפגוע באזרחים? לא הבנתי. הלא אומרים שזה יהיה רק במקרה של חשד לפשע חמור.
קודם כל, חשד לפשע חמור. פשע חמור הוא פשע שהעונש שלו הוא 10 שנים ומעלה. כלומר, כל פשע של הלבנת הון הופך את פשע חמור בעניין הזה, ומלבישים את הפשע הזה כמעט על כל...
אתה בעצם אומר, אני קוטע אותך כי אנחנו במצוקת זמן, שזה מדרון חלקלק, וברגע שהלבנת חשד להלבנת הון, ואז כאילו תפתחו את הכל, ואתה יודע, פתיחת רגליים כזאת. ורגע, אני רוצה לשאול אותך, אבל תשמע, מצד שני, משטרת ישראל, ואני מעודכן, עובדת ממש עם חץ וקשת, בלי עיניים, אין לה אפילו גישה למצלמות הרגילות. היא צריכה לבקש אישור, עד שהם מקבלים אישור, בניגוד לשבק, שיכול להיכנס כל המצלמות הרגילות שיש במדינה, אלה עוד מחכים לאישורים, ועד אז מוחקים הכל. לא הגיע הזמן להעביר אותה לדור הנוכחי?
זה לא מדויק מכמה סיבות. המצלמות, יש שתי סוגים של המצלמות, יש פרטיות ויש של רשויות מסוימות. ברשויות מקומיות, הכניסה היא כניסה בצו, היא כניסה נורא נורא מהירה באותן מצלמות. אם זה פרטי, בכל מקרה גם לשב"כ אין גישה לזה. הבעיה אחרת, הבעיה, מי שומר על השומרים בעניין? כי אותו פשע בא ואומר, אני רוצה להקים את חקירה גן הפגסוס, כי אין איזונים ובלמים בהפעלת כלי כזה חירוקי.
אבל להב 433 הפעיל את הפגסוס נגד, או דומה לו, נגד 1,000 איש לפחות, ועכשיו אתה בא ומדבר על צנעת הפרט?
בוודאי שאני מדבר על צנעת הפרט, כי אני אומר שמי שבא ואומר, חבר'ה, צריכים איזונים ובלמים לעניין הפגסוס, צריך לחשוב בסקייל של פי 1,000 עכשיו על צנעת הפרט במרחב הציבורי, כי מה בעצם ההבדל העקרוני? אני יכול להימנע משיחות טלפון, אני לא יכול להימנע מהלכת במרחב הציבורי. זה בעצם אומר שכל דבר שאני אעשה ידעו.
הערת קצת את עינינו, אני הייתי מופתע מהעמדה, אבל היא הגיונית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בבקשה.
אני עדיין תומך ביוזמה הזו, וגם חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, שלום.
שלום לך. שלום, אלן.
קודם כל, אני הבנתי מאיזה ציוץ שלך.
את לא מפחדת שידעו לאן הלכת?
שמה?
את לא מפחדת שידעו לאן הלכת?
מה שלפחות טוב אצלי, את יודעת לי מחמה, זה שאני עקבית. זאת אומרת, הייתי עקבית גם על הרוגלות, שאמרתי שהמשטרה נשארת עם חץ וקשת, וגם על החוק הזה של ה-LPR. זאת אומרת, כשאם אתה רוצה לתת כלים למשטרה, אל תבוא מפוזיציה. כשהם ביטלו את הרוגלות וקימו על זה ועדת חקירה, הם ביטלו את המשטרה, עכשיו בבצלק יש לציבור אי אמון גדול מאוד, הם לא מאמינים להם, אבל בסוף...
למה החוק הזה טוב, ואני מבין שהוא בכלל נוסח בממשלה שלכם?
קודם כל הוא חוק שנוסח אצלנו, וכל זאת מלינים, בסוף אנחנו רצינו לעשות דיון אמיתי בכנסת, אני כן חושבת שצריך לתת יותר אפשרות לבית המשפט להתערב, ולא רק ההחלטה של המשטרה, אלא כן צריך לתת לזה את הצו שיפוטי, אגב, כמו ברוגלות, שזה נשיא בית משפט מחוזי, אוקיי? שאת צריך לתת את הצו. אבל זה שבגלל חוסר האמון של האזרחים בממשלה הזו, לא מאמינים, אבל צריך לזכור, בסוף, המטרה היא בעצם, קודם כל הפשיעה בחברה הערבית, היום אם יש אירוע ליד בית שיש בו מצלמות בחברה הערבית, לא נותנים את המצלמות כי מפחדים, וזה לא תל אביב שמצולמת בכל מקום, הנה לדוגמה האירוע עם הפסק של בן גוריון, לדוגמה שתוך שנייה ידעו שזה דר רחוב והכל, אין את זה, אין את זה, אתה פוגש ראשי רשויות בחברה הערבית שמתחננים שיצלמו, אתה פוגש משפחות שמפחדות לתת, כי אם הם יתנו את המצלמה של הבית, כל הים לידים שלהם בסכנה. אז מי שמבין, ומבין שהכנסת צריכה לקיים דיון אמיתי, וכמובן לפקח על המשטרה, צריך להבין שבסוף המטרה היא להציל חיים, וכן, הזכות לחיים היא חשובה הרבה יותר מהזכות לפרטיות, בטח בחברה הערבית, שכל יום מישהו נרצח. כל יום, חבר'ה, זה לא קורה בשום מקום. ואני רוצה להפתיע אתכם בעוד משהו. אתם איתי פה, נכון?
אנחנו איתך מקשיבים לשם שינוי בנימוס.
יפה, אפילו אם תשאלו את הח"כים הערבים, שעם חלק דיברתי היום, הם אמרו לי, אנחנו רוצים לקיים על זה דיון, הם לא רצו ישר ואמרו נגד, כי יש בעיה אמיתית בחברה הערבית, אין מצלמות, אנשים חייבים לצאת מפוזיציה, זה לא תל אביב, זה לא ירושלים שיש לה משלט ורואה הכל כל הזמן. אלו הקצה של הקצה של מדינת ישראל.
המשמעות היא... להוסיף מצלמות של המדינה.
בדיוק, בדיוק, וככה המשטרה יכולה להגיע לזירת הפשע, ולא להסתמך על מצלמות של הרשות שהרבה פעמים לא עובדות, או כמו שבן אמר, הם לא מקבלים אישור, או בוודאי להגיד לאזרחים למה אתם משתפים פעולה. שתף פעולה, הוא כנראה יהיה הנרצח הבא. צריך להבין עם מה המשטרה מתמודדת
ענית לטוען הקודם, שניכם הצגתם תזות, אני חייב להגיד, מבוססות וטובות. איך את מול המחאה, מול נתניהו בחוץ לארץ, בעד, נגד, יש הרבה התקפות על זה, וגם הרבה הגנה על זה.
אני קודם כל בעד, מותר לאנשים להפגין, בטח בארצות הברית, אנשים מפגינים נגד המדינה שלהם, סליחה, בעד המדינה שלהם, נגד הממשלה, וצריך לחדד את העניין הזה. הוא מתראיין לאיזה 25 כלי טלוויזיה לדעתי רק באנגלית, מדבר רק באנגלית. מה הוא חשב? שהוא יגיע לארצות הברית ולא תהיה תגובה? מה הוא חשב שאנחנו? אני לא מצליחה להבין את זה.
לא,
אני מחזק את המפגינים.
הוא מייצג את המדינה, את רוצה שידבר יידיש? אני לא הבנתי.
מה זה? קודם כל למה הוא לא מתראיין אפילו אצלכם, אוקיי?
זה דיון אחר, אבל כשהוא בארצות הברית, ורצוי שהוא ייצג את המדינה, הוא מתראיין באנגלית?
אגב, הרבה מראשי הממשלה שלנו התראיינו בעברית. זה מקובל מאוד, יש תרגומים.
כולם, ואני יכולה, אני עכשיו בדיוק העלת ציוץ בחשבון שלי בטוויטר, שמראה איך הליכוד דיבר על בנט ולפיד באנגלית, או ציוציות, שאנחנו הופכים את ישראל לדיקטטורה בגלל חוק הנאשם. כולל נתניהו, כולל הבן שלו גם, צריך לומר. אז שלא יצפו, שלא תהיה מחאה ותגובה, ואני מחזק את המפגינים שם, כי יש לי שם חברים שנמצאים שם בארצות הברית, שלומדים, גרים בארצות הברית, ובאו להילחם, כי הם לא יכולים להגיע לקפלן. וזה הזכות להפגין, ושיתמודד עם זה הוא, וכל הממשלה שלו, ושלא ישווה אותם לאיראן או ל-BDS, כי זה הדבר האחרון אפשר להגיד.
ואין לך שום הסתייגות מזה שאנחנו מלכלכים ראש ממשלה שמייצג את ישראל בחוץ לארץ כשהוא שם? זה בסדר?
בוא נעני על זה לשתי תשובות. אחד, הוא עושה עבודה, הוא ושריו עושים עבודה לא רעה בעצמם, אם אפשר לומר גרועה. ודבר שני, הזכות להפגין היא זכות יסוד. בכל מדינה דמוקרטית מותר להפגין, כן, בעיקר נגד מה שאנשים כאן חוששים, שהפיכת מדינת ישראל לדיקטטורה, וחוששים לאופי המדינה שלהם. ווואלה, הפעם אנחנו נלחם. ומה לעשות? אנחנו נלחם.
ווואלה, נגמרה
התוכנית. כי אנחנו חוששים למדינה. חבל, יכולתי להמשיך.
יכולת להמשיך, אני יודע.
תודה רבה. מרב,
תודה. אורחים ומפיקים, אפרת קורמן ואסף נבוא, אחרי לשידור שקד וולפין. אורחי הדיגיטל, עמיתי דואק, נועה חסון ומאור רטה, אחרינו ספורט עם קופון ופרימו. בטח מאוד תשמח לגלות שאני טס הלילה לניו יורק, אבל לא בגלל המחאה.
אתה עשה לילה לניו יורק?
כן.
ותספיק לחזור עד מחר אחרי הצהריים?
כנראה שלא, אבל באחרי כיפור אני פה, יש לי איזה ועידה, וזה לא עמך, אז תסתדר פה בלבד, וגמר חתימה טובה, וזהו.
גמר חתימה טובה, להתראות.